בסרטוטי היד ציור עמידת כל עולם ועולם עם כל תורתיו, כמו שמצויר על הלנדקארט כידוע לבקיעים בעניין ציור מפת העולם, והיה בה סרטוטים כמו אותיות, כמו שבלנדקארט כתובים את אותיות אצל כל דבר ודבר, ולדע מהו הדבר הזה, דהיינו לידע שכאן הוא עיר פלוני וכאן נהר פלוני וכיוצא, מפה גיאוגרפית. כמו כן ממש היה נרשם בסרטוטי היד הנ"ל כמו אותיות, שהיו אותיות נרשמים אצל כל דבר ודבר, שהיה נרשם על היד כדי לדע מהות הדבר. וגם פרטי כל המדינות ועיירות ונערות וגשרים והרים ושאר דברים פרטיים, הכל היה נרשם על היד בסרטוטים הנ"ל, ואצל כל דבר היו כתובים אותיות, שזה דבר פלוני וזה דבר פלוני. וגם כל בני אדם שהולכים בתוך המדינה וכל המאורעות שלהם, הכל היה נרשם שם, והיה כתוב שם כל הדרכים ממדינה למדינה וממקום למקום. ומחמת זה הייתי יודע להיכנס אל העיר הזאת, מה שאי אפשר לשום אדם להיכנס לכאן. וכן אם אתם רוצים לשלוח אותי לעיר אחרת, אני יודע הדרך גם כן. אני מתכוון לעיר אחרת מתוך אותה מדינה שכל אחד יושב על ההר ומוקף ומוקף גדר וישבים נעלם. על כל פנים, מה זאת היד הזו? והיד, איך כתוב כאן, תמונת יד עם חמש אצבעות, חמישה חומשי תורה. בזוהר הכתוב כתוב, בזוהר הקדוש כתוב, גם המדרש מתחיל כך, מתחיל עם המדרש קודם. במדרש כתוב בתחילה בראשית רבה, המילים הראשונות של המדרש זה בראשית, כתוב שם רבחי הרבה פתח, על שם זה נקרא בראשית מדרש רבה, רבחי הגדול פתח, ומתחיל שם מדרש על פסוק במשלי, ואהיה אצלו אמון. התורה אומרת שהיא הייתה אצל הקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם, היא הייתה המון, וההמשך של הפסוק ויהיה לפניו שעשועים, משחקת לפניו בכל עת, מדבר על המעלה של התורה איך שהייתה לפני בריאת העולם. והמדרש אומר אל תקרא המון אלא אומן. התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, בנוהג שבעולם מלך שבונה לו פלטרים אומן יש לו, הוא לא בונה לבד, אינו בונה מדעת עצמו, אלא אומן יש לו. והאומן אינו בונה מדעת עצמו, אלא פנקסאות ודפטראות יש לו. זה מה שאנחנו קוראים היום תוכניות. וכשהוא מסרטט את הכל קודם על הנייר, ואחר כך הוא מסתכל בנייר, הוא רואה איך הוא עושה את החדרים, איך הוא עושה את החלונות. זה מה שכתוב במדרש. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, ודרך ההסתכלות בתורה הוא ברא את העולם. וכך כתוב בזוהר הקדוש, כתוב אם תשבריך הוא מסתכל ואורה איתה הוא ברא אלמה. אבל בזוהר יש לזה המשך, כתוב ופחי ברנש עסיק באורה איתה ומקיים אלמה. הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה, הוא בורא את העולם, והאדם עוסק בתורה ומקיים את העולם. מה המשמעות של כל הדיבור הזה שהתורה היא תוכנית של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם? ומה זה האומן הזה שהמלך לא בונה מדעת עצמו, הקדוש ברוך הוא צריך עוד מישהו שיתכנן לו בית? מה כל הסיפור? בקבלה, בחסידות, כתוב שדעת עצמו של הקדוש ברוך הוא, אז הרמב״ם גם כותב, הוא וחיה ודעתו הכל אחד, ודעת עצמו של הקדוש ברוך הוא זה אינסוף. ואיך אפשר שמתוך דעת עצמו בתוך דעת עצמו יש ריבוי פרטים, איך יראה העולם? בתוך האינסוף פרטים לא מחזיקים מעמד. אבל שזה הקדוש ברוך הוא יש לו אומן. מה זה האומן הזה? האומן הזה זה מה שנקרא גם בזוהר, זה נקרא קצה לגברעות אלה מברא עלמה. הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה לברוא את העולם, אז הוא עכשיו בשום במקורות כתוב שהקדוש ברוך הוא משער להאיר את אורו הגדול במידה וגבול. הוא משער בכוח כל מה שעתיד להיות בפועל. וכשהאדם משער כל מה שעתיד להיות, אז עדיין לא נהיה שום דבר, זה עדיין בעולם המחשבה. אבל כשהקדוש ברוך הוא משער, אתה כותב הרמק, אומר, האדם כשחושב מה לעשות, מחשבתו ומחשבתו לא פועלת, צריך להוציא מהכוח אל הפועל. אבל כשהקדוש ברוך הוא חושב, אז מיד נהיה הכל, אלא שזה נהיה ברובד מאוד גבוה. זאת אומרת שבתוך האור האינסופי של השם יש כבר תוכנית שלמה של כל העולמות, הכל נמצא שם, לא חסר שם כלום. עכשיו, זה נקרא האומן. עכשיו, האומן גם לא בונה מדעת עצמו, יש לו תוכניות. זאת אומרת, בדרך מהאומן עד הבניין בפועל, אז צריך להיות לא מספיק דעתו של האומן, לא מספיק דעתו של המלך, זה גבוה מדי, דעתו של האומן עדיין גבוהה מדי. תראו לעצמכם שבאמצע הבנייה יצטרכו כל רגע להיזכר מה המטרה של הבניין. הוא רוצה הרבה שמש, תעשה לו חלונות בדרום. הבן אדם בונה, הוא רוצה לבנות, הוא צריך איזה נייר שיהיה מסורטט לו, מכאן עד כאן אתה בונה פה, אתה משאיר חלל, זה יהיה חלון. לא מעניין אותו כל החשבונות. זה נקרא בקבלה הצמצום ואחרי הצמצום. יש אחרי הצמצום הראשון שמוזכר בכתבי הארי הקדוש, יש עולם שנקרא אדם קדמון. זה עולם גבוה מאוד, עולם למעלה מעולם האצילות. העולם הזה שנקרא אדם קדמון, הוא נקרא גם מחשבה הקדומה. במחשבה הזאת יש עוד פעם את כל הפרטי פרטים של כל מה שיש בעולמות, אבל עכשיו זה כבר אחרי הצמצום, זה כבר שייך, כמו שאומרים, המחשבה הזו כבר יכולה להוציא על הפועל, זה כבר משהו מדוד. זה הדפטרות והפנקסאות. איפה התורה נמצאת בתוך כל הסיפור הזה? התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנתו של הקדוש ברוך הוא. אז בפשטות, לפי הלשון של המדרש, התורה נמצאת במקום של הדפטרות ופנקסאות. זאת אומרת, התורה היא כבר כתובה, אפשר לקרוא בה, ובתוך התורה יש את התוכנית של העולם. באיזה אופן יש בתורה את התוכנית? האמת שהשורש של התורה הרבה יותר גבוה. אבל התורה הכתובה, זאת שאנחנו יכולים לקרוא אותה, זה מקביל לדפטרות ופנקסאות, לתוכניות של העולם. באיזה אופן התורה היא תוכנית של העולם? דיברנו על זה הרבה. בדרך כלל, אם מישהו לומד תורה כמו חוקר תרבויות, או כמו אנתרופולוג, או כמו סתם ככה איש מדע או משהו כזה, היסטוריון, גיאוגרף, ארכיאולוג, הוא קורא את התורה, אז הוא מסתכל ככה, יש מציאות של עולם. בכל אזור בעולם בן אדם יצרו תורה כדי להסביר את היחסים ביניהם, ביניהם לבין הטבע. הוא מסתכל על תורת השם גם כן כך. זאת אומרת שהתורה באה לפתור בעיות בעולם. בעולם יש את התוכנית איזה תורה הוא יקבל. ככה זה. אבל איך יהודי מסתכל על התורה? ומי מסתכל על התורה להפך? התורה באה, אנחנו מאמינים בתורה מן השמיים. זאת אומרת, התורה באה עוד מעבר לשמיים. התורה באה מעל סוף תחום ההשגה שלנו. והתורה נראית כך, כי ככה הקדוש ברוך הוא ייצב אותה. ולא אחרת. כדי לקיים את התורה צריך לברוא עולם. אז העולם נברא לפי מה שכתוב בתורה. לא שהתורה מסתדרת לפי מה שמופיע בעולם, אלא שהעולם מסתדר לפי מה שמופיע בתורה. זה חיבוש גדול בתפיסה האנושית. ולאדם שמפנים את התפיסה הזאת, אז קורה לו מהפך בתוך המחשבה שלו. הוא מסבר אחרת את העיקר ואת התפל. יכול להיות שגם קודם, לפני שהוא חשב על זה, אז הוא האמין בתורה. הוא האמין שאם מקיימים את התורה אז חיים יותר טוב, והוא האמין שהתורה באה מהשם. אבל המטרה של התורה זה להסביר את העניינים בעולם. אם ישמעו בקולה, זה ספר הוראות, איך לשרוד. אבל האמת שזה לא כך. האמת שהתורה קודמת לעולם בתור מטרה. כשיש לי מבנה שלם, המטרה זה הדבר הראשון. כן, יש איזה תורה, תורה יוחדת, לפתי מורן, מסביר טוב מאוד את המושג של סוף מעשה ומעשה במחשבה תחילה. חלק א' תורה יוחדת, זאת אומרת שבן אדם רוצה לבנות בית, אז דבר ראשון הוא רואה בעיניים את הבית הגמור. אחר כך מהעיניים שלו לא יצא בית, אז הוא חוזר לברס, הוא עושה חשבונות מה הוא צריך בשביל לבנות כזה בית, הוא הולך להזמין חומרים, הוא הולך לחפור יסודות, ועד עובד בסדר הפוך. בסוף רואים את הבית, אבל מה הוא ראה דבר ראשון? הוא ראה את הבית. הקדוש ברוך הוא ראה דבר ראשון, הוא ראה את קיום התורה. זה הרצון שלו. כדי שיקיימו תורה כזאת, כמו שהוא בחר לתת, צריך לסדר עולם כזה וכזה. כדי שקיום התורה יהיה בבחירה, אז צריך עולם שיש בו יצר הרע. כדי שקיום, חלק מקיום העולם זה למשל לא לזרוע חיטה וסוערה ביחד. תרמך לא תזרק אל העין. אז צריך שיהיה בעולם קרמים ושיהיה חיטה וסוערה, אחרת איך אפשר להימנע מה? איך אפשר להימנע מה? צריך שיהיה בעולם שמש שזורחת ושוקעת, אחרת לא נגיע לשבת אף פעם. וכן כל כך יוצא בזה, לא נוכל לשמור שלוש שנות אורליים, לא היה לנו עונות שנה. אני מחדד את זה עד הסוף, אבל זה לא ממש כך, אבל זה כך, בגדול זה כך. זאת אומרת, ההתחלה של ההשתלשלות של הכל זה מהתורה. גם בעולם העליון, התורה קודמת תמיד לאותו עולם שהיא נמצאת בו. בכל עולם. לומדים את התורה בכל עולם, ויש עולם בכל עולם. ותמיד העולם, התורה קודמת לעולם, והעולם הוציא לפועל את קיום התורה. זאת היד. עכשיו, הנפקמינה אבל הגדולה בין המשל לנמשל, שכשמסתכלים על מפת העולם, או כשרואים תוכניות של בית, כמו במדרש, אז רואים משהו סטטי. בתוכנית יש את מה שבנו לפי התוכנית. אם מישהו חורג מהתוכנית, זה לא מופיע בתוכנית. ואם אחר כך יעשו שינוי, אז יכולו לצרף לתיק התוכניות איזושהי הוספה. כן? וזה מופיע בתוכנית הזאת, בהוספה. פה יש לנו תוכנית שהיא התורה. והתורה קודמת לעולם, יש עוד פירוש בזה שהתורה קודמת לעולם. זה הזכרנו, אני חושב פעם קודמת. עולם, מה המשמעות של המילה עולם? אלם. אלם. וכשהם מדברים מצד האלוקות. אבל אצלנו ביום יום, עולם הוא זמן או מקום. בתנ"ך, עולם זה תמיד זמן חוץ ממקום אחד, מכל התנ"ך. זה סיפור בספר מלכים ששלמה, לא בסיפור הזה, יש עוד סיפור, במקום אחר, בסוף. אז בדרך כלל העולם נקרא בתנ"ך ארץ, תבל, והשם הארץ ומלואה תבל מיושביה. איך שכתוב עולם, זה בעבדו לעולם, השם ימלוך לעולם ועד, זה זמן. בשפה שלנו עולם זה התבל, כן? אבל לכל פנים המילה עולם זה הגדרה של מקום וזמן. לכל עולם יש את המקום ואת הזמן שלו. כשעולים מעולם לעולם, אז הזמן והמקום של העולם הקודם מתאפס ומופיע הזמן במקום חדש. למשל, הזמן שלנו שהוא משותף לדומם צומח חי מדבר לכולנו, יש לנו אותו זמן. כל אחד חווה את הזמן אחרת. גם מתי שאנחנו משנים אנחנו חווים את הזמן אחרת. אבל בגדול יש לנו את אותו זמן, יש לנו זמן כרונולוגי מסודר. כשהנשמה עוברת מהעולם הזה לעולם העליון, אז כל מה שהיא הייתה, כל ה-70 שנה, 100 שנה, היא חווה את זה בשנייה. אתם יכולים לברר מי שאמר, הוא עבר מוות פנימי. אתם יכולים לראות שהוא מספר ממש, הוא נזכר את הצבע סנדלים של הגננת. הוא נזכר פרטים לא חשובים, ואת הכל הוא חווה בשבריר של שנייה. וכשעולים לעולם אחר, אם מישהו זוכה לראות רגע את העולם השני, הוא אומר, קשה, הקושי הגדול בתיאור, בגלל שאין זמן ואני לא יכול לתאר את זה סדרתית. ושזה אני לא יכול לתאר שום דבר. זאת אומרת, כשעולים מעולם לעולם, הזמן של העולם הזה מתאפס, זה המשמעות שזה עולם אחר. גם המקום, אבל זה מאוד קשה להבין את זה. על כל פנים, התורה, זה שהיא קודמת לעולם, לכל עולם שהיא נמצאת בו, היא קודמת לו, זאת אומרת, היא קודמת לזמן של העולם הזה. היא סימולטנית יחסית לעולם, היא למעלה מהזמן. אם 10 מאמרות שבתורה נברא העולם שלנו, העולם הפיזי, אז בתוך העולם יש את התוכנית בו זמני, את התוכנית של כל הזמנים של העולם. מה הרגע הראשון של העולם? עד סוף של העולם ומה שיהיה אחר כך. איך הראשון פה בסיפור? ואותו דבר בכל עולם. ואותו דבר אם מדברים על התורה בשורש, כשמדברים על התורה בשורש, אז היא כוללת בתוכה את כל העולמות, את כל מה שעובר בכל עולם לפי הזמן של אותו עולם. יש בכל עולם זמן, בכל עולם שעולים יותר, הזמן הוא יותר עדין. אבל יש שינויים. שינויים זה אומר איזשהו אופן של זמן. אפילו רק יש סיבה לתוצאה. אם אני אומר שהצמצום של עולם גבוה זה האפשרות שעולם נמוך יותר יתגלה, זה כבר סיבה לתוצאה. כן? מה שאני אומר שהכתר שומר מרחק ואז החוכמה יכולה להתגלות, זה כבר עניין של סיבה ותוצאה. באיזשהו אופן יש זמן, ויש מקום שלמעלה מהזמן לגמרי, ושם נמצאת התורה. והתורה בתוכה יש את התוכנית של כל מה שיהיה, עם כל הפרטי פרטים, עם כל מה שעובר עליו.
מה המקום של התורה בעולמות העניינים?
יש פירוש מדהים של, יש קודם כל יש מאמר חזד שהתורה נמשלת במים. מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, והתורה היא עוברת את כל העולמות, היא נשארת עם אותה קדושה שלה. יש פירוש מדהים, מדהים של בעל התניה על, על, הנותן שלק הצמר, פוק העבר יפזר, משליך כחוך חפיתים, משליך כרתום יעמוד, משלח ברוב ימשם, ירסם, ישב רובו יזלו מים, זה הכל מדובר על מים. ואין מים אל התורה, מה ההמשך של הפסוקים האלה? מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. זה ממש מראה את המאמר חזד שאין מים אל התורה, אחרת מה הקשר? אז הוא מסביר שזה משל ונמשל. המים קופאים, בסוף הם חוזרים להיות אותם מים. למה הם קופאים? כי באמצע יש אוויר קר, אבל הם מים, במהות הם מים. אומר אותו דבר התורה, הקדוש ברוך הוא רואה את התורה שיש פה למטה. זה העיקר מה שמעניין אותי, ההתמודדות של האדם עם הבחירה וכל זה. אבל זה חייב לעבור בהשתלשלות, כדי שאנחנו נוכל לקבל את העוצמה הזו, חייב לעבור בהשתלשלות, לרדת, לרדת, זה עובר דרך עולמות עליונים. עולמות עליונים לא יכולים להבין את התורה איך שהיא פה למטה. כמו שאנחנו לא יכולים להבין את התורה שלומדים במציפתא דרכיה, כי כולם מוכנים, הם לא יכולים להבין את התורה שהתלבשה בגשמיות, אין להם שום מושג בגשמיות. אז לכן יש רובד של תורה שמתגלה בכל עולם לפי ערכו. זה כמו שהמים בדרך הופכים להיות קרח ושלג, אבל כשהם חוזרים חזרה למטה הם הופכים להיות מה שהם היו. זאת אומרת, הקדושה הכי עליונה זה התורה שלנו פה. זה פלא נפלא, כי כשקוראים את כתבי הקבלה לפי הפשט הקבלי אפשר לפעמים להתבלבל, ושזה בקבלה צריך מורה. מי שקורא את ההקדמה של רב חיים ויטל לעץ חיים אפשר להתבלבל לגמרי. אפשר לחשוב שעיקר התורה זה למעלה, הוא לא כותב את זה, הוא כותב שעיקר התורה נמצאת בסוד שם. אפשר, הוא לא כותב שעיקר התורה היא למעלה, אבל בדרך כלל אנחנו אומרים הנגלה זה למטה והסוד הוא למעלה. העיקר התורה נמצאת בסוד, אבל התורה הנגלית היא גם כולה סודות. היה מקובל בעם ישראל שפוסק אמיתי חייב לדעת את תורת הסוד, אחרת הוא לא מבין את הנגלית. זאת אומרת שזה אחדות אחת. אבל איפה עיקר תורת הסוד? איך שירדה פה, ואתה לומד אותה עם איזשהו משל, עם איזשהו משהו שאתה יכול להבין אותו. כמה, אתה מבין מעט מזער, אבל מה שנכנס למוח האנושי פה זה העיקר. עולמות עליונים לא יכולים להבין גם את הסודות שאנחנו לומדים. זה נמוך מדי בשבילם. כמו שקשה לנו להבין חלום. לפעמים החלום, אם נחווה חלום במציאות, יהיה מלא קושיות. אנחנו נגיד שזה הוא הפרח. ובחלום הכל מסתדר יפה. אנחנו היינו כחולמים, אנחנו למטה. בעולם העליון אי אפשר להבין אותנו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו. הוא בחר בנו. ממילא יש מקום לתורה בעולם העליון. הרמח"ל כותב, על זה דיברנו הרבה, הגן עדן, הוא מקום המתנה לנשמות שמחכים לעולם התחייה. עולם התחייה זה יחזור לגוף, ואז יהיה בגילוי הכי גדול. בינתיים לומדים תורה, כמו שלומדים הם כפתא דרכיה. על כל פנים, לפי זה אנחנו גם נביא את ההמשך. וכן היה נרשם בדרך וכן היה נרשם בדרך לעולם לעולם לא רק הדרך בתוך העולם ללכת מעיר לעיר למישהו הסתיר איזה שביל הדרך מעולם לעולם הכל נרשם על אותו כי יש דרך ונתיב שעל ידו אפשר לעלות מארץ לשמיים אז זה אפשר להבין רק בעזרת הסדר הזה רק בעזרת הביאור הזה שהיד זה התורה ותורה יש בכל העולמות והתורה היא מגיעה מלמעלה ויכולה לעלות את האדם ללמעלה עד אין קץ עכשיו רק שלא נחשוב לכאורה אם נקרא קדושה של התורה זה פה אם האדם עולה מעולם לעולם הוא מפסיד לא מדובר כאן על אדם שנפטר אדם שנפטר מפסיד הגאון מבינה, לפני שהוא נפטר הוא אמר שהוא מצטער שהוא עוזב את העולם הזה הוא הולך ישר לגנבת לא היה שום ספק למה הוא מצטער שהוא עוזב את העולם הזה כמו בשביל כמה פרוטות אפשר לקנות ציצית עם כל ההשגות שאני אקבל בגנבת ציצית לא יהיה לי אני מה שחזר אמרו במתים חופשי כיוון שמת האדם נעשה חופשי מן המצוות הוא לא יכול לקיים מצוות יותר הוא לא יכול ללמוד הוא לא יכול ללמוד תורה בעולם הזה ללמוד תורה בעולם הזה זה מצוות עשה ללמוד תורה בגן עדן זה קבלת שכר הוא רצה לקיים מצווה הוא לא רצה לקבל את השכר יש משהו דומה על הבעל שם טוב אמר אני יודע מה אמר זה לפני הסתלקותו אבל הוא אמר פעם אמר דבר יותר חריף גם על הציצית יש לזה הסבר על פי קבלה למה הם דיברו דווקא על הציצית אני לא נכנס לזה הוא אמר שמלאך מיכאל מלאך מיכאל מתואר כאחד המלאכים הכי גדולים הוא מלאך של חסד הוא מלאך של עם ישראל היא כתוב במפורש בתנ"ך מיכאל שרחם עומד כתוב בספר דניאל מלאך מיכאל היה נותן את כל ההשגות שלו בשביל רבע מצווה, בשביל ציצית אחת מטלית של יהודי. עד כדי כך. אז לכאורה, בן אדם שנפטר מן העולם הוא באמת מפסיד. בשביל זה אנחנו אומרים על כוחך אתה מת. שהוא נמצא בגן עדן לפני שהוא נולד על כוחך אתה חי, הוא לא רוצה לרדת. הוא לא יודע מה מחכה לו. אבל הוא יודע שיש פה מלחמות עם היצר, זה לא כדאי. אבל אחרי שהוא נמצא פה, אם יש לו השגה אמיתית, הוא לא רוצה למות. למרות שפה אין לו השגה גבוהה, אבל אם יש לו השגה אמיתית, מה המשמעות של מצווה? אז הוא מבין שיפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא, הוא לא רוצה למות. אבל מדובר כאן לעלות מעולם לעולם, לא כשמתים. יש מושג של עליית נשמה, שצדיק עושה כשהוא חי. וכשהוא עולה... אז צדיק אמיתי, צדיק גדול, על הבעל שם טוב מספרים, שהיה עושה עליית נשמה, אז אמר אחד מגדולי האדמו"רים, אני לא זוכר הראשון מי שאמר את זה, הוא אמר שהבעל שם טוב היה איש פלא. משתמש בביטוי מספר יצירה. ספר יצירה כתוב שיש 10 עומקים. יש עומק טוב, עומק רע, יש עומק רום ועומק תחת. זאת אומרת, לעלות עד אין קץ ולרדת עד אין קץ. הבעל שם טוב יכל לחבר את שניהם. מה העניין? יכול להיות בבת אחת גם בעליית נשמה וגם בשעת מעשה לתת עיצה ליהודי או לעשות לו, לעשות בשבילו איזה נס בפלא, איזה מופת. זה היה עומק תחת. ועליית נשמה בשעת מעשה באותו רגע היה לה השגות עליונות. האמת שדיברנו על זה הרבה, יש בתנ"ך סיפור כזה שנחמיה עומד לפני המלך הפרסי ומדבר איתו, ואת אותם מילים הוא התכוון גם תפילה להשם יתברך, כך כתוב במצודות בתנ"ך. והתפלל אל השם ואמר אל המלך, לא כתוב מה התפלל, אז המצודות אמר שזה מה שהוא אמר למלך, זה מה שהוא התפלל. הוא אמר, איך אני אראה, איך אני יכול לשמוח אם עיר קברות אבותיי שרופה שעריה ניצתו באש. הוא דיבר על ירושלים, אז הוא דיבר עם המלך, זה התפילה להשם באותו רגע. זאת אומרת, יש צדיק שיכול להיות לגמרי במקום אחר וביחד עם זה להיות לגמרי למטה. זאת אומרת שהוא כל כך אמיתי שהוא כולל הכל ביחד, ואז הוא יודע, זה נקרא שהוא יודע את הדרך מעולם לעולם, אבל עדיין יש לו, הוא יכול בשעת מעשה לשבת עם תפילין או לשבת עם ספר או לדבר עם מישהו ולעודד אותו. זה לא סתירה, זה נקרא שיודעים את הדרך מעולם לעולם ומרוויחים את שני המעלות, גם יש השגות עליונות וגם עדיין נמצאים פה בעולם, לומדים את התורה כפשוטו ומקיימים מצוות. וזה אנחנו יודעים, הצדיקים מאוד גדולים, קשה להבין את זה בלי כל מה שדיברנו היום. אנחנו יודעים צדיקים בין מוסף למנחה ביום כיפור, שבו רגע מה הם היו עושים? הסיפור היו כאלה שנכנסו וראו מה שהם עשו. לפעמים השמה שהיה נכנס, הגבאי, היה כאלה אנשים שהיה להם תמיד מותר. הם היו יושבים ולומדים גמרא. בין מוסף למנחה של יום כיפור. לא זוהר, לא קבלה, לא עשו עליית נשמה ולא... לא מין איזה מין התבודדות או משהו, פשוט ישבו ללמוד גמרא. בפלא. אבל דווקא בשיא של העלייה, אז העניין הגדול הוא להישאר למטה, להישאר בחלק הנגלה, להיות מחובר תמיד לאן שהקדוש ברוך הוא שלח, לא להיות רק איפה שאני שלחתי את עצמי. זה היה הבחינה של רבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום, כי איכשהו היה הוא זכר תמיד שהוא בן העולם הזה, הוא צריך להיות פה ואיתן שלחו אותו, ולפני שקוראים לו חזרה אסור לו ללכת. זה עניין גדול. צריך לזכור את זה ביום יום שלנו. אנחנו הרבה פעמים בלי לרצות אנחנו מחנכים את התת הכרה שלנו לברוח, בלי לרצות אפילו. התחיל להיות לנו קשה, אז זה לא ככה, צריך להתמודד, וביחד עם זה מותר לברוח לקדוש ברוך הוא. הוא נקרא מפלטי או מסגבי. יש פסוקים בתהילים שדוד המלך אומר שאני בורח אל השם, אבל לברוח אל השם לא בתור בריחה מהמציאות, לברוח אל השם בתור מישהו שיכול להראות לי את הדרך איך אני יכול להישאר במציאות ולא להתפעל מאף אחד, שלא יהיה אכפת לי אף אחד, שלא יהיה אכפת לי אף אחד מבחינה זאת שאני לא צריך את ההסכמה שלו. וזה עבודה די קשה, אבל זה בעולם שלנו הקטן, זה לעלות מעולם לעולם, ולדעת ולדעת גם לרדת. בקדושה זה ככה תמיד, והחיות רצו ראשו. אם רק עולים או רק יורדים, סימן שלא לא, לא שייכים לקדושה. אבל אם מישהו גם יודע לעלות וגם יודע לרדת, הוא שייך לקדושה. וכן היה נרשם בדרך מעולם לעולם, כי יש דרך ונתיב. אבל מי שלא מוצא דרך מוצא שביל צדדי, נתיב, שעל ידו יכולים לעלות מארץ לשמיים. זה ממש כאילו לצאת מה... לחרוג מהמוגבלות של העולם שלנו, מהמקום, מהזמן. כי אי אפשר לעלות לשמיים מחמת שאין יודעין הדרך. מעניין. לא בגלל שזה רחוק או גבוה, אלא בגלל שיש דרך, רק לא יודעים את הדרך, אז אי אפשר לעלות. ובתוך היד כתוב הדרך. זאת אומרת, בתורה יש את הדרך. בתורה יש את הדרך איך אפשר להיות יהודי עם תודעה כזאת שיכול לכלול את כל העולמות יחד. ושזה אנחנו אומרים לפני כל מצווה לשם חודש אלול ומשכינתם.
למה לא כל מי שמקיים תורה יודע את הדרך?
זה החלק שמתחבא בתוך התורה. זה הפנימיות, זה לא דווקא הפנימיות של הסוד, אבל זה הפנימיות של הפשט. התורה היא כך שיש בה תמיד מינימום עם כל דבר שלוש פירושים. בפשט יש פירוש אחד מה עליי לעשות, יש פירוש אחד איך שזה משתקף בהיסטוריה, בגדול. כל דבר שכתוב בתורה זה, כמו שאמרנו, זה תוכנית של העולם. אם התורה אומרת לי איזה מצווה, היא אומרת לי נגיד בסוכות ישבו, או שהיא אומרת פסח, או שהיא אומרת צדקה, או שהיא אומרת לא יודע, לא לעבוד אלילים, או מצווה, איזה דבר של כל מצווה שלא תהיה. אז כל התורה כולה היא כאילו היסטוריה של כל העולם, ובכל דור, ואחר כך נראה שגם כל בן אדם, כל דור שייך יותר לחלק אחר בתורה. כל דור צריך להכיר את כל הדור, אבל כל דור שייך יותר לחלק אחר בתורה, ואפשר לראות מהתורה את הנהגת העולם, איך צריך להתנהג, וזה כבר השגה, זה כבר צדיקים, זה לא אנחנו. ויש הדבר השלישי, שצריך לראות כל מצווה שבתורה, כל אחד בתוך עצמו. אז גם בסוף מתחבר במצווה מסוימת, אבוך במאיה וזהיר תפי, יש עניין כזה, אבל נקיים את הכל, נתחבר למצווה אחת מסוימת. אבל בדרך, בהתחלה, צריך להתעכב על כל דבר שלומדים, כל מצווה, כל הלכה. צריך לראות מה זה אומר לי, לא רק ברובד המעשי, גם ברובד של מה זה אומר לי ללב שלי, מה זה אומר לי מבחינה הכרתית. כל דבר יש בו אמירה, אפילו כל שכן, ואפילו כל שכן הם לומדים בדברי אגדה, אז ודאי שזה כך. אפילו הם לומדים הלכה. דוגמה קטנה, אני יודע, יש הלכה ביורה דעה שאומרת, מדובר שם על הכשר בשר לאכילה, כאילו משהו פיזי לגמרי, משהו מעשי. כתוב שם שמתי שהבשר פולט את הדם שלו, הוא לא יכול לבלוע דם מחתיכת בשר אחרת שמונחת עליו. ויש לפעמים שכתוב ביטוי הפוך, שמתי שמשהו בולע הוא לא יכול לפלוט. תחשוב שיהודי לומד את זה, הוא לומד, הוא לומד, הוא רוצה להיות רב, הוא לומד עורי דעה, שהוא רוצה להקים בית כשר, אז הוא לומד שידע לפחות מה לשאול, זה גם חשוב. כן? אבל כשהוא מתחיל עכשיו יותר על עצמו, אז הוא מרגיש שיש איזו אמירה גם אליו. אם אתה כל הזמן רק רוצה לדבר, אתה אף פעם לא שומע. או אם אתה רק רוצה לשמוע, אז אתה רק בעמדה של קליטה, אף פעם לא תוכל לגלות את הכוחות שלך. בן אדם לא צריך לפחד לדבר, ולשאול, ולחדש, ולכתוב. כן? כי אם בן אדם חד צדדי בעניין הזה, אז הוא תמיד מפסיד את החצי השני שלו. אז דוגמה, דוגמאות כאלה יש ממש בהלכות פסח, בהלכות, מאה בהלכות השכמת הבוקר, עד סוף שולחן ערוך אבן העזר. וכל הלכה שלו, כל מצווה מתרייג מצוות, כל פסוק, תמיד יש איזו אמירה לאדם. ואם בן אדם משקיע בזה, לא בצורה אובססיבית, עם סבלנות. יש לפעמים שזה תקוע ואני לא יכול לראות, אז בפעם הבאה שאני לומד את זה אני אגיע אליי. אבל אם בן אדם יש לו את הרצון, הוא מתפלל שזה ייפתח לו, אז הוא יכול להרים אותו אפילו שהוא אדם פשוט. אם הוא רק לא אובססיבי, בכותב מהר"ן כתוב, שאדם פשוט אם הוא יושב ומחפש את האמת, ואין האמת, הוא מוצא דברים נפלאים בכל דבר שהוא לומד. אפילו אדם פשוט, כך כתוב שם. בתנאי שהוא לא יעמיד את זה לניסיון. זאת אומרת שהוא לא יגיד, היי, ראית? זה לא הלך לי. שהוא לא יהיה לחוץ עם זה. שעושה את זה ברוגע. ואם שעושה את זה ברוגע, אז התורה יכולה להביא אותנו, פשוט אנחנו מפספסים אותה, אנחנו לא רואים, לא רואים אף פעם את המכלול שלה. אנחנו, בתורה אנחנו גם מחלקים מקצועות. עכשיו לומדים דינים. עכשיו לומדים תנ"ך. עכשיו לומדים... בעצם שלומד עם נשמה, בכל דבר הוא רואה משהו נשמתי. ואז הוא באמת יכול להביא אותו. בתוך העולם שלנו יש גם הרבה עולמות. הוא רואה את הדרך לעלות מעולם לעולם, בסוף הוא רואה דברים אחרים לגמרי. וברור שזה כך. זה רק לוקח זמן. אם לא מבזבזים זמן, אז מגיעים בסוף. והיה נרשם שם כל הדרכים שיש מעולם לעולם. כי אליהו עלה לשמיים בדרך פלוני, והיה כתוב שם אותו הדרך. ומשה רבנו היה עלה לשמיים בדרך אחר, והיה כתוב שם אותו הדרך גם כן. וכן חנוך עלה לשמיים בדרך אחר, היה כתוב שם גם אותו הדרך. ולכן מעולם לעולם הכל היה נרשם בסרטוטי היד כמה. עכשיו מה זה העניין של משה ואליהו וחנוך? זה עניין גדול, זאת אומרת, על חנוך פחות מדברים. חנוך ועוד היה תרם להיות עם ישראל לעם, פחות מדברים עליו, פחות שייך אלינו, שייך יותר לכל האנושות. אבל יש בחינה כזאת שחנוך עלה לשמיים, הפך להיות מלאך, כתוב שמלאך מתת. אנחנו לא מבטאים את כל השם, כי זה שם שלא לא נקראים בו, שם של מלאך, שבני אדם לא נקראים בו, אנחנו לא מבטאים בו. אבל השם המלא זה מם תתת ריש ובנון. זה מלאך בעולם היצירה, מלאך גדול, נקרא שרו של עולם, שהעניין שלו הוא, יש כל מיני ביטויים, יש לנו כל מיני שמות של משלים, אני לא רוצה להזכור אותם, אבל העניין שלו זה מצמצם להגן על, על כאלה שהם עדיין לא יכולים לקבל את האור בשלמות, שהם יקבלו את האור דרך הצמצום שלו. הוא מסך כזה, סוג של מסך, שזה נקרא שר של עולם, שר של העניין. וכשיש אדם שעושה את העבודה הזאת, חנוך עשה את העבודה הזאת בעולם, יש בספר הישר, שזה מדרש עתיק, שמצאו אותו פעם בכתב יד, אבל אתם מכירים את ספר הישר. יש שם סיפור ארוך על חנוך, איך שהוא היה, כל העניין שלו היה לדבר עם בני אדם בשפתם, בדורו כבר עבדו עבודה זרה, בדור של חנוך, בתחילת בראשית, לפני המבול, כבר עבדו עבודה זרה. חנוך היה, לפני המבול, אחרי המבול. מה לפני, נכון? מה? לפני המבול. ואיננו כי לקח אותו אלוקים, כן, ודאי, אדם שאת אנוש חנוך מתו שלך. היה בן של אנוש, נכון? איך מתחיל דברי הימים? רק מתיקון על שבוע אתה צריך לזכור את זה. אדם שאת אנוש, חנוך מקושב אך ירד. אני מקושב. אז חנוך היה מין של אדם הראשון. והוא היה, הוא כתוב שם בספר הישר, שעיקר העבודה שלו זה היה לדבר עם בני אדם בשפתם. הוא לימד אותם איך צריך לעבוד את השם. לפי איך היה צריך לעבוד את השם אז. הוא מאוד הוריד את עצמו, והוא יכול לדבר לפי השגות שלו, לא היה מבינים כלום. אחר כך לאט לאט מתנתק מהם, והוא היה סגור, והיה רואים אותו רק פעם בחודש, רק פעם בשנה, ובסוף, ואיננו כי לקח אותו אלוקים. זה הסיפור של חנוך. זה דרך אחת. הדרך הזאת היא דרך של תורים רחוקים, דרך כזאת. ולשים את עצמו בצד בשביל אחרים. כל זמן שהוא יכל לעשות את זה. הדרך של אליהו היא דרך דומה, אבל אצל אליהו בעיקר, אליהו עלה לשמיים, הוא עלה בסערה השמיים. ואליהו גם אמר, כנו קינאתי להשם צבאות אלוקי ישראל, כי עזבו בניך את בריתך. אליהו כל ימיו היה בסערה. מה היה הסוד של אליהו? אליהו, הגימטריה של השם אליהו זה 52. זה אחד מה... בדיוק הזכרנו את זה שבוע שעבר, זה אחד מהגימטריאות של השמות הקדושים של הצירופים של שם י' כ' ו' כ'. אם ממלאים י' כ' ו' כ' עם שני ה' עם י' ובו' לא שמים שום עוד, כותבים אותה ו' ו', אז את ה' כותבים י' ו' ד' זה 20. ה' י' ועוד ה' י' זה שני ה', עוד כמה זה? זה 30. ביחד זה? לא, היי, היי, סליחה, היי, היי והיי, היי, אז ביחד זה עוד פעם 20, היי, היי זה 10 ועוד היי, היי זה 10, אז י' זה 20 והיי, היי, היי, היי זה עוד פעם 20, זה 40, ו' זה פעמיים 6, זה 12, 40 ועוד 12, 52. וזה השם, זה השם הזה שכל העניין שלו זה הסוד של הירידה למטה, זה מין אור אלוקי כזה, אני לא יודע אם מותר להשתמש בביטויים כמו שאני משתמש, השם הטוב יכפר בעדי, אני רוצה לדבר הכי ברור שאפשר. אתם מכירים את הביטוי להתגמש? להיות גמיש, להתגמש. לבוא לאיזה מקום להתגמש לפי המטפלים, מה שחנוך עשה בין האנשים שדיבור בשפה שלהם. השם הזה, ששם הוויה, הוא עושה את העבודה בעולמות. זה אור, זה כוח שמצמצם את האור בצורה כזאת שהעולמות יוכלו לקבל אותו. יש נשמות שהשורש שלהם באור הזה, זה נקרא שם בן, והנשמות האלה כשמגיעים לעולם הם מתרגמים את עצמם לרמה של העולם. העולם יכול מאוד להסתיר עליהם, ולכן כשאליהו נכנס לתוך גופו הוא היה נשמה כזו, אז הגוף מאוד הסתיר עליו, ואז היה צריך להילחם קשה עם הגוף שלו, ואז הוא כל כך זיקח את הגוף שיכל לעלות עם הגוף בסערה השמיים. הסערות שהיה לו כל החיים הם זיקחו את הגוף. זה עוד סוג של עלייה, וגם כן עלייה דרך ההתעסקות עם הפרטים הקטנים. לעומת זאת יש לנו את משה. משה איכשהו נולד, כתוב במדרש, נתמלא הבית כולו אורה. משה היה בדיוק הפוך, הנשמה שלו הייתה משם אחר, שאיפשהו מגיע הוא מאיר את כל הסביבה והכל מתבטל מכאן. כמובן שזה לא עושה תיקון בתוך המציאות, אבל אף אחד לא יכול לעמוד עם. משה רבינו בא לתקן אותנו, אבל לא עצמו היה מתוקן מיד. איך שהוא בא התמלא הבית כולו. אז יש דרך לעבוד את השם כמו משה, יש נשמות כאלה. יש דרך לעבוד את השם כמו אליהו, יש דרך לעבוד את השם כמו חנוך. כל דרך כזאת היא דרך לעלות מארץ לשמיים, כי בן אדם אין שם מחשבה שלא הוא שם, הוא נמצא והוא מקבל גם השגות בהתאם לעבודה שלו, וכל אחד צריך למצוא את העבודה שמתאימה לנשמה שלו. משה עם הנבואה שלו, הוא קיבל את הנבואה שלו מהמידות של האצילות שהיו בבריאה, בנבואה. אבל משה לא רק, היה לא רק נביא, משה גם היה חכם, וחכם עדיף מנביא. אז ההשגה של משה רבנו הייתה השגה יותר עליונה. עכשיו, זאת אומרת, כנביא הוא השיג עד רמה מסוימת, כחכם הוא השיג הרבה יותר. והעלייה שלו מעולם לעולם זה גם מראה על השגה בתוך חכם, לא על ידי עולם. עכשיו יש אבל, מה? חכם עדיף מנביא, כמו ששמיעה יכולה לשמוע דברים שהראייה לא יכולה לראות. אז השמיעה היא כוח פחות מעולה מהראייה. כן, אבל אני התכוונתי שאפשר לשמוע על אודות דברים שאנחנו מנועים לראות אותם טוטלית בגלל שאנחנו בגוף, אבל לשמוע עוד אותם אפשר.
נבואה
זה דומה לראייה. אז יש מקומות שאי אפשר להשיג עם נבואה, כי הבן אדם לא בדרגה הזאת שיכול לראות את הדברים האלה, אבל לשמוע עוד אותם הוא יכול, זה החוכמה שלו. אז זה פחות בהיר אצלו, זה פחות ברור אצלו, אבל יש לו בזה איזושהי השגה. כל זה דיברנו באופן אחד. עכשיו יש עוד אופן של עלייה מעולם לעולם שהוא לא קשור בכלל עם השגה, ודווקא האופן הזה הוא הרבה יותר קרוב אלינו, וזה צריך לשמוע טוב טוב, כי עד עכשיו דיברנו על השגות, זה בסדר, זה כל יהודי יכול וכולו וכולו, אבל מי יכול? חלק יכול את הכל. עכשיו אנחנו נדבר על משהו הרבה יותר פשוט, הרבה יותר יומיומי והרבה יותר גבוה, הרבה יותר עדין. זאת אומרת, יש עוד הבדל בין עולם לעולם. חוץ מזה שבעולם יש, בעולם העליון יש יותר השגות, בעולם העליון יש הרבה יותר ביטול להשם יתברך. זה מושג הרבה יותר עמוק מאשר מושג של השגה. זה ברור מה שאני אומר? זאת אומרת, לעלות, אפשר לעלות בהשגה, ואפשר לעלות בעצם ההוויה של האדם. לא שההשגה שלי נהייתה יותר גבוהה, ההשגה שלך נהייתה יותר גבוהה, אתה עצמך נהיית יותר גבוה. איך אתה בעצמך נהיה יותר גבוה? זה על ידי ביטול. ככל שאתה יותר מאמין בשלב ראשון שכל כולך זה רק כוח של השם יתברך, אתה הופך להיות אדם יותר עדין ויותר גבוה. אם אתה מתחיל להבין את זה, זה עוד יותר טוב. אבל לא שאתה מבין עניין יותר עמוק, יותר קשה להבנה, השגה יותר מופשטת. בתוך אותו עולם, אם אני מאמין שכל המציאות של הקרש הזה, זה כל פעולו רק כוח של השם, אני כבר התקדמתי הרבה. הרבה יותר מה שאם הייתי יודע מה השורש שלו באצילות, בהשגות. אבל אם אני מאמין שכל פעולו פה, כל פעולו כוח של השם, כבר התקדמתי הרבה. אם אני גם מתחיל להבין מדוע חייבים לומר כך, התקדמתי עוד יותר. למרות שאני עדיין נשאר עם נורות חתיכת קרש. יש לי השגות של העולם, לא יותר מזה. אבל אם אני מבין שהקרש הזה פעם לא היה, או פעם לא יהיה, בסך הכל בינתיים לא איננו, בוא נגיד כך. בגלל שהשם החליט להוציא אותו מהעין אל היש, אז אני אומר לכל המציאות שלו בכל רגע, הוא רק כוחו של השם. הרגע הראשון הוא לא סיבה לרגע הבא. עכשיו אני נמשיך הלאה. אם אני כבר מגיע לרובד כזה שלא רק שאני מאמין או שאני מבין, אלא אני מרגיש את זה כך, אני כבר חווה את זה כחוויה, אז כבר, הביטול כבר תופס את כל כולי. אז ודאי שאני, זה בן אדם שנמצא בעולם אחר. זה בעצם באמת לעלות מעולם לעולם. לא רק על הרמה האינטלקטואלית של השגות או של להזיז הצידה את ההסתר של הגוף ולקבל השגה של עולם יותר עליון. זה לא התכלית. התכלית היא שאיפה שאני נמצא, להיות עם השם. נחזור עוד פעם, זה כבר נדוש, אבל על אותו יהודי שאמר לביתו, מה את חושבת שהשם יתברך הוא אבא שלי והוא סבא שלך? התפללי את להשם, הוא אבא של כולנו. זאת אומרת, את הקדוש ברוך הוא למצוא אפשר בגובה העיניים, לא צריך לטפס. ובתוך גובה העיניים אפשר לעלות מעולם לעולם. זה עלייה מסוג אחר. וגם בזה אפשר לראות את ה... איך שחנוך עלה, ואיך שאליהו עלה, ואיך שמשה עלה, הם עלו גם בעלייה הזאת, לא רק בעלייה של ההשגות והנבואה וכל זה. ודווקא העלייה הזאת היא עלייה הרבה יותר פנימית, אבל היא שייכת אליהם הרבה יותר. עד שיהיה לנו השגות, השם ירחם, אבל זה שייך לכל אחד. זה לשבת עם קצת יישוב הדעת, לשבת 5 דקות עם עצמנו, וכמו שדיברנו פעם, להסתכל על היד או על, לא יודע על מה, על השולחן, ולחשוב בעצם מה זה, לחשוב מאפס, לחשוב כמו תינוק. תינוק שרואה פעם ראשונה את הים, אז הוא שואל מאיפה יש פה כל כך הרבה מים. מה, מישהו פתח דרך? הוא לא מבין מאיפה בא כל כך הרבה מים. זאת השאלה שאתם צריכים לשאול גם בגיל 70. רק מה התרגלנו? אז הפסקנו לשאול את השאלות. לשאול את עצמנו את השאלה הנכונה, מאיפה הכל מתחיל, מה זה בכלל? מה זה אומר? ואז לקבל את התשובה שזה באמת, זה מפגש עם כל דבר, זה מפגש עם השם יתברך בעצמו. לא משנה מה זה. באמת, עם יישוב דעת כזה, באמת אפשר למצוא את הדרך. וכל זה בא מהתורה. וכתוב בתורה. הדרך הזאת כתובה בתורה. כתוב בתורה, וידעת היום בשבועות האלה בבריך. מה כתוב בהמשך? כי השם הוא אלוקים, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אינו. גם כשאתה נמצא, אפילו אתה נמצא למטה, אז איך שאתה מסתובב, אין עוד חוץ ממנו. גם היה נרשם על היד כל דבר ודבר כפי מה שהיה בעת בריאת העולם, או כפי ההווה שלו, או כפי מה שיהיה אחר כך. התורה הרי למעלה מהזמן. אז כתוב שם את כל התהליך של כל מה שהעולם, דרך התורה נברא העולם בכל רגעיו, לא רק ברגע הראשון, גם עכשיו הוא נברא דרך התורה. אבל בתורה צריך להיות מרומז מה שקורה עכשיו. כגון סדום, היה נרשם שם כפי מה שהייתה בית יישובה קודם שנהפכה. גם היה מצויר שם הפיכת סדום, כמו שהעיר נהפכת, גם היה מצויר שם ציור של סדום שיש לה אחר ההפיכה. הוא נותן להם רמז שהם חיים כמו סדום. הרי הם חיים כמו סדום, צדקה הייתה אצלהם איסור גדול, כך קראנו שבוע שבוע. ושם באותו היד ראיתי שאותה המדינה הנ"ל שאתם אומרים עליהם שהם כולם אלוהות, עם כל האנשים הבאים אליהם לקבל עזר מהם, כולם יהיו נכלים ועובדים, כל זה ישיב להם הבעל תפילה. ונפלא ביניהם הדבר מאוד, כי היו ניכרים דברי אמת, כי זה היה ידוע שהלענן מתקרב מצויר כל הדברים, והבינו שגם דברה נראים דברי אמת, כי זה רואים שאפשר לקבץ ולחבר שני סרטוטים של היד ויהיה מהם עוד. על כן הבינו שדברים אלו הענן אי אפשר לבדות זאת מליבו. בתורה אפשר לצרף את האותיות ככה שאפשר ללמוד כל מה שקורה בעולם, ונפלא בינינו. ושאלו אותו, איכן הוא המלך הנעל? איפה הוא המלך הזה שנאבד אצלו, שהיית אצלו, שהיה אצלו יד כזאת? אולי יגלה לנו דרך למצוא ממון. ישיב להם, עדיין אתם רוצים ממון? הוא היה בטוח, זה הבדל בן אדם שהוא ברדעת וסתם אינטלקטואל כזה יבש, הוא היה בטוח שאחרי כל ההשגות שהוא מדבר איתם אז הם כבר יבינו שהממון זה לא התכלית. אבל הם הבינו את הכל על הרמה האינטלקטואלית, הם הכתיבו את הספר, אבל תכליס שום דבר לא זה לצלו. מממון לא תדברו כלל. שאלו אותו, אף על פי כן הכנו המלך הנעל, כאן כבר קרה להם משהו. כשהם שומעים שממון, הוא לא מדבר איתם על ממון, והם ממשיכים להימשך אחרי ההתעניינות הזאת, איפה המלך, זה תחילת התיקון שלו. ישיב להם, גם אני אני יודע מה המלך, אני לא יודע איפה הוא, אני יודע מה המלך. עכשיו כאן מתחיל בעצם הסיפור על הסדר הכרונולוגי. אמרתי אז שהסיפור הזה מתחיל מבאמצע, אנחנו נכנסנו לסיפור מכניסת דוד, עכשיו הוא מתחיל לספר את הסיפור מההתחלה, ואחר כך נראה עוד ענף של הסיפור שמתחיל מאותו רובית של זמן. אז נראה את זה כבר פעם אחרת.